他。יש, אם אנחנו מתבוננים כאן על, על חג הסוכות באופן כללי, יש סתירה מובנית בין הבוקר ללילה. כמעט סתירה מובנית, ואנחנו חיים עם זה הרבה שנים, אבל זה נראה ממש סותר. בלילה אנחנו רוקדים, בירושלים בכלל, עד אור הבוקר. שמחת בית השואבה, שמחה עצומה, חג שמחת, ואנחנו בכלל, החג הזה הוא חג שמחתנו, ואנחנו שואבים מים בססון ממעייני הישועה, זה חג שכל כולו שמחה. וכל יום, באמצע התפילה, אנחנו כאילו עוזבים את השמחה הזו, וחוזרים ליום כיפור ולראש השנה. צד אחד של החג הוא כל כולו שמחה והודעה להשם וריקודים ורוממות של שמחה עצומה. והנה אנחנו, קודם כל, כל יום יש את הקפת הבימה, שזה מינה קדמון, ופתחנו מתחילים לבכות. הושענא, הושענא, נכון? מה הפירוש היה פשוט של הבקשת הושענא? זה המשך של ראש השנה, של יום כיפור, של בקשת גאולה. כשאדם מבקש ישועה, סימן שיש לו צרות, נכון? אם אין צרות, למה לבקש ישועה? אבל זה לא סתם. אנחנו רואים ככה, זה כל יום, זה נקודה מאוד מרכזית בתפילה. אחרי שאנחנו לוקחים את ארבעת מינים ואומרים את ההלל, מיד אחרי ההלל וההודעה, לוקחים את ארבעת מינים ומתחילים לבכות. רוצים גאולה, רוצים מים, רוצים מקדש, רוצים... כן, יש בכלל, זה דבר נפלא, כל הנוסח של ההושענות. אבל איך זה כל זה מתחבר לחג הזה, למציאות של חג סוכות, שבעצם אנחנו נמצאים תחת, אנחנו נמצאים בתוך הסוכה. אומרים חז"ל, מה זה הסוכה הזו? זה ענני הכבוד, כן? ששומרים עלינו, כן? הסכך זה ענני הכבוד ששומרים עלינו, ואנחנו מרגישים שהקדוש ברוך הוא איתנו, ואנחנו מרגישים שיש בחינה מסוימת שהכל טוב וברוך השם ושיש, כן? לפחות פעם, איך אומרים? פעם בשנה, שבעה ימים בשנה, אנחנו כל כולנו בשמחה. אבל השאלה העצומה, מה המקום של ההושענא? אנחנו לא רק סתם אומרים הושענא, בבקשה, תעזור לנו, קשה לנו. כן. זה, הייתי אומר, כמעט, זה מעבר מאוד חג בין הלל לבין הושענא. זה ממש מעבר חד מאוד. מה הרגשה בהלל? וואו, אותך השם כן תן. אוי דו. כן. האמת היא שגם בהלל יש משהו אחד, מאוד מעניין. אנא השם. אנא השם. נכון? הושיעה, הושיעה. סליחה, סליחה. כן. אבל לכאורה זה שני דברים שלא קשורים זה לזה. הרגשת השמחה מול הושענא. ויותר מזה, מה להלילה הזה? אנחנו נמצאים עכשיו בליל. שנה רבה. זה בכלל, איזה מנגינה, אנחנו נוהגים מנגינות, חוזרים למנגינה של מה? בתפילה בבוקר בעזרת השם. יום כיפור. איך זה משתלב אצלנו בנפש עם השמחה של החג? וזה אצלנו זורם כל השנה, כן? גם מאוד שמחים, ובאותה נשימה מבקשים גאולה וישועה. בסדר? טוב, ברוך השם, כיוון שזה מנהג, אנחנו רגילים לזה, כן? אבל צריך להתבונן מה היחס בין שני הדברים, איך שני הדברים משתלבים זה בזה. הרי כשאדם נמצא בהרגשה של שמחה, הוא כרגע בהרגשה שהכל בסדר. נכון, שעוד כמה, עוד אחר כך אני אבקש ואבקה, אבל כרגע אני מרגיש שלמות. מהי בפשוט שמחה? הרגשת שלמות. הכל טוב, ברוך השם, ברמה מסוימת, הכל טוב. מיד אחר כך הושענא, הושענא, הושענא. אבל כדי להבין את זה, צריכים להבין מהי שמחה. אם נבין מהי שמחה, נבין מהי בעצם בקשת הישועה. באמת, יש גמרא, יש לכם את הדף, יש דף. הגמרא במסכת סוכה, שהיא מתארת שמחת ואת השואבה, היא אומרת שני יסודות. יסוד אחד היא אומרת, זה לא שכל אחד שרצה, הלך לבית המקדש, לקח כמה אבוקות ורקד, ובגלל שהוא יש לו ידיים טובות. מי היה בעצם, היה במרכז המסיבה שמה? הגמרא, המשנה מתארת, במסכת סוכה, חסידים ואנשי מעשה. היו לוקחים אבוקות, כמו שהגמרא, המשנה מתארת שמה, וזורקים את האבוקות לשמיים. מיד אחר כך הגמרא אומרת, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, מה המשך? לא ראה שמחה מימיו. כן, לא כתוב שלא שמח, ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. זה ביטוי מזעזע. כדי להבין את השמחה הזו, וכדי לחבר אותה לישועה, נלמד ביחד את הגמרא מסכת סוכה, ששם אנחנו נפגשים עם הלל הזקן, מתאר את הגמרא, תיאור נפלא, מה בעצם היה המהות של שמחת חג הסוכות, שמחת בית השואבה, כן, שהיו שואבים כל יום מים לניסוך המים, לניסוך המים על הקורבן. והגמרא מתארת ככה, נקראת הגמרא, תנא, אמרו עליו על הלל הזקן, כשהיה שמח שמחת בית השואבה, היה אומר, זאת אומרת, זה לא היה סתם שמחה סתמית, הוללות, אלא זה שמחה עם תוכן. ולפני שניכנס לזה, אנחנו מבינים שזה לא שמחה פשוטה. טוב, ברוך השם, הכל טוב, נחמד לי, סבבה, ניקח גיטרה, נרביץ אותה. לא. כתוב, אנחנו כולם רואים שרק חסידים ואנשי מעשה יכולים להתחבר לה, להיות במרכז השמחה הזו. זה לא שמחה פשוטה. וכאן אנחנו נפגשים עם התוכן של השמחה. אמרו עליו על הלל הזקן, שהיה שמח שמחה בית השואבה, היה אומר. וכאן, מה היה אומר? אם אני כאן, הכל כאן. עוד פעם נחזור על המשפט שלוש פעמים. מה היה אומר? אם אני כאן, הלל. תמיד חכם עצום, ותן כהלל. כתוב, הגמרא מתארת על הלל גדול הענבים. מה היה אומר? אם אני כאן, הכל כאן. ואם איני כאן, מי כאן? כוונה, זה נשמע ממש לא טוב, זה נשמע כמו חלילה, ברוך השם שאני קיים, כן, השמחה היא הייתה נשמעת שמחה מאוד 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 אישית, אגואיסטית, גאוותנית, ברוך השם, אני חכם, אני צדיק, טוב, זה נשמע ממש תמוע, מה, עכשיו כאן הלל בא לבטא את האגו שלו, אני ככה, ברוך השם, אני חכם, אני כזה, וגמרא ממשיכה ומתארת, עוד אמירה שהוא אומר, למקום שאני אוהב, רגליי מוליכות אותי. אז אמירה הראשונה אומרת, פלא פלאים, ברוך השם שאני קיים. אם אני לא הייתי קיים, אוי ואבוי, מה קורה? אמירה השנייה, למקום שאני אוהב, רגליי מוליכות אותי. בפשטות, מה המשפט הזה אומר? כוונה, אני הולך מה? לאן שבא לי. בסדר. זה לא כל כך חיובי, לכאורה עבודת השם שלנו, ללכת למה שלא רק מה שאתה אוהב, אתה עושה את רצון השם, אתה לא עושה מה שאתה בא לך. וכאן האמירה היא מורכבת. מה הוא אומר? למקום שאני אוהב, רגליים מוליכות אותי. אולי נעצור כאן. ורשי על המקום מסביר שבעצם מה שכתוב, אם אני כאן זה דרשה, רשי אומר שהמילה אני לא מדברת על הלל. המילה אני מתייחסת לקדוש ברוך הוא. וכאן הלל הוא ממשמרות הצניעות, משמרות הקדושה. והלל ראה את החבר'ה רוקדים, ככה, וברגע שאתה שמח והתלהבות, יכול להיות מצב שאתה כבר שוכח את הקדוש ברוך הוא. אתה מתלהב מעצמך. בא הלל ואומר, אם אני, המילה אני, זה בורא עולם. לא הלל. ככה רש"י מפרש כאן. שאני זה בורא עולם. כלומר, אל תשכחו את בורא עולם. טוב מאוד שאתם שמחים, אבל אל תשכחו את בורא עולם. אומר כאן על המקום, התוספות זה לא הפירוש. אם רשי מסביר שבעצם אני זה בורא עולם, שזה רק איזשהו להרגיע את החבר'ה, אומר כאן תוספות על המקום, מקום מספר 2, אם אני כאן פירש בקונטרה, שהיה הלל אומר בשמו של הקדוש ברוך הוא. הכוונה, כמו שראינו, התראה, תיזהרו. אבל אומר התוספות בירושלמי משמע שהיה אומר על עצמו. עוד פעם, על מי הוא היה אומר? על עצמו. הכוונה, וזה שמחה. אולי נסביר מה זה שמחה, כן? היום קצת נבין. כי פשוטו, ברוך השם שאני כאן. נגיד, במין מחורות זה נראה כמו גאווה. נגיד, עוד מילה, יש לי ערך. טוב מאוד שאני קיים. כן? עוד פעם, אז זה נשמע, טוב, נו, מה העניין בזה? אומר כאן הירושלמי, אבל בירושלמי משמע שהיה אומר על עצמו, ואז הוא מביא את הירושלמי, דפריך ולכוסיו הוא צריך, כלומר, וכי היה צריך לשבחו והכתיב 1,000,000, כלומר, הירושלמי דוחה את הפירוש שהכוונה לקדוש ברוך הוא, וכי הקדוש ברוך הוא צריך ישר כוח שיש לו תפקיד, אלא, אומר כאן הירושלמי, אני מדלג, ומשני, כלומר, הירושלמי, כנגד ישראל. מעניין שהתוספות מתחיל מהפירוש שהילל מדבר על עצמו. ממשיך התוספות ואומר זה כנגד ישראל. כלומר יש לנו שלוש אפשרות להסביר מי זה אני. פירוש ראשון אני, הקדוש ברוך הוא. פירוש שני אני, הילל. פירוש שלישי אני, עם ישראל. אבל אומר התוספות זה אותו דבר. הילל לא התייחס לעצמו כפרט. הילל מדבר על עם ישראל. ומה החידוש בזה? עכשיו שימו לב. יש בזה חידוש מאוד 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 גדול. וזה עוד מעט נדבר על הנושא של הושענא. כי בעצם השאלה היא מאוד מאוד משמעותית. מה התפקיד של בני האדם במציאות? שאלה עקרונית. זה לא שאלה פילוסופית, זה שאלה גם רגשית. כי באמת, מלא כל הארץ כבודו. הוא יש לו תוכניות, הוא בורא את העולם, הוא מנהיג את העולם, הוא בונה את בית המקדש. איך אומרים, אין בן אדם, אתם מכירים את הביטוי הזה? ראיתם בן אדם שאין לו תחליף? מה? ראיתם בן אדם שאין לו תחליף? בתי קברות מלאים בבני אדם שחשבו שאין להם תחליף. וזו השאלה עצומה. אז בעצם, תכלס, ובוא נדבר את השאלה, וזו הרגשה שהיא קשורה לכל המציאות שלנו. באמת השאלה שכל אחד שואל את עצמו, מה זה משנה אם אני קיים? מצד האמת, אם אדם מתחיל לחשוב, באמת מתחיל לחשוב, יכול קצת להיכנס לדיכאון ולחולשה. וזה הייתי אומר, זה הפך השמחה. בתוך הרגשה אמונית, לפעמים האמונה יכולה להביא את האדם לחולשה. ולהגיד, תכלס, יש לי תחליף. בורא עולם אין לו תחליף. לי יש תחליף. וזה בכלל לא משנה אם אני כן כאן או לא כאן. אני מאוד מתלהב מעצמי, אבל למעשה בורא עולם לא צריך אותי. זה בחינה אחת מאוד נכונה. בא הלל הזקן, והוא נמצא בבית המקדש. ברגל, ומה זה רגל? אנחנו צריכים לזכור, בעזרת השם שיבנה המקדש, בעזרת השם היום. אמן. תחשבו, כל עם ישראל עולה לרגל. צריכים להבין את האהבה. עם ישראל מתאחד ועולה לרגל. להר הבית, לבית המקדש. ואת מי הוא פוגש שם? המוני עם ישראל. ואז הוא תופס את עצמו ואומר, נכון, חשבתי עד עכשיו, היה לי חולשה. יצאתי מיום כיפור מתוך חולשה. מה, איזה הרגשה אפשר לצאת מיום כיפור? בטעות אפשר לצאת מיום כיפור בהרגשה. שאנחנו כלום, כן, אנחנו שבת שבתון, כתוב על יום כיפור, שבת, לא סתם שבת, אלא שבת שבתון. מה זה שבת שבתון? אין, אתה כלום, אתה לא אוכל, לא שותה, לא עושה שום דבר, לא זז, לא מתחתן, כן? דרך אגב, מה ההפך משבת שבתון? עשייה. וסוכות זה חג העשייה. למשל, בסוכה כשבונים סוכה יש דין. תעשה, מה ההמשך? זה לא מנעשוי. תדעו את הרמז הזה. בסוכות, מבחינה מסוימת, זה כמעט ההפך מיום כיפור. אם יום כיפור, זה שבת שבתון, לא אוכלים, לא שותים, לא זזים. מיד אחרי סוכות, מה עושים? אחרי יום כיפור, במוצא יום כיפור, מיד בונים סוכה. עושים, כן? וכאן יש כאן נקודה מאוד מאוד משמעותית. הלל כשהוא שמח, מהי משמעות השמחה? זה שמחה שהיא באה מתוך בירור אמוני, והוא אומר דבר כזה. נכון, בורא עולם, לא כל הארץ כבודו, לא צריך אותנו. אבל הוא בגבורתו אומר לנו, בני אדם, עם ישראל, אני צריך אתכם. בורא עולם יכל להחליט שלא רוצה צריך אותנו, אבל הוא בחוכמתו, נגיד את זה בשפה אחרת, גבורת הצמצום של בורא עולם. בורא עולם צמצם את עצמו, ואמר לעם ישראל, אתם צריכים לתת לי כוח. שנאמר, תנו עוז אלוקים. זה פלא פלאים. מה בורא עולם צריך אותנו, עכברים כמותנו? אנשים פשוטים, מה? לא, זה סוד העולם. והסוד הזה התברר להלל כאשר בעצם הוא נמצא בבית המקדש, ואפשר להגיד דבר מאוד פשוט, אין מקדש ואין קדושה בלי עם ישראל. אין דבר כזה. וזה, הלל חווה את זה, לפעמים אנחנו יכולים, למה טוב, תוריד את זה שישמע בסדר, אבל זו החוויה הממשית שהייתה לעם ישראל, לכל אחד ואחד שהיה בבית המקדש, והלל ביטא את זה בשפה שלו, שנכון שבורא עולם יכול לעשות הכל, אבל באמת, מתוך בירור של מציאות בית המקדש, שאם אין עם ישראל, אין מקדש. ולא רק שאם אין עם ישראל, באופן כללי אין מקדש, אם אין כל אחד ואחד, כל הנשמות של עם ישראל, באמת אין קדושה. כמו שחזל אומרים, צריכים 60 ריבו נשמות בעם ישראל, אחרת אין מקדש, אין ישראל, אין שכינה, אין קדושה, אין גאולה, אין שום דבר. וזה מתבטא עד כדי כך שהלל לא בא בתור גאווה ואומר, אני גאוותן, כן, ברוך השם. הוא אומר, אם אני כאן, אם אני לקחתי את הרגליים שלי ובאתי לבית המקדש, הכל כאן. מה זה הכל? יש שכינה, יש הצלחה, יש גאולה. אבל אם אני לא בא לוקח את הרגליים שלי בבית המקדש, אני צריך להרגיש שאין שום דבר כאן. עכשיו, זה לא רק הרגשה שנשארת רק בבית המקדש, זה הרגשה שהיא קשורה לכל החיים. אדם קם בבוקר ואומר, לא בתור גאווה, אנחנו יודעים מה כוחנו, מה עוצמתנו. בורא עולם יצר מצב כזה שכל אחד יש לו אחריות על החיים שלו. הוא פועל, הוא עושה, הוא מתפלל, הוא נותן, מתוך הרגשה שבורא עולם מבקש מכל אחד ואחד מאיתנו, תהיה שותף איתי. וזו הרגשת השמחה. מה זה שמחה? שמחה זה בעצם הרגשת שלמות. אבל אנחנו שלמים? מישהו מאיתנו מרגיש שלם? לא. אבל אם אני מרגיש שותף עם בורא עולם, אז אני מחובר אליו. אני מרגיש שייך למהלך האלוקי. אז אני סופג את הרגשת השלמות הזאת. בורא עולם הוא השלם. הוא יש לו מהלך שלם, הוא יש לו מהלך שהוא ברוך השם מוצלח לגמרי, אין בו כישלונות, אנחנו נכשלים. בורא עולם יש לו מהלך, גואל את ישראל, גואל את העולם, וכל השאלה אם אני מרגיש שותף או לא. וסוד הרגשת השותפות, וזה בעצם סוד השמחה, הוא קשור לשאלה אם אתה מרגיש שיש לך תפקיד בעניין או לא. הייתי אומר מימי אחרות, הרגשת התפקיד והרגשת השמחה זה אותו דבר. בעצם זה אותו יסוד בדיוק. אני לוקח אחריות, אני שותף עם בורא עולם. אז אני מרגיש חלק מהדבר העצום הזה, והמוצלח הזה, והשלם הזה. אז בלב שלי אני מרגיש שמחה. זה לא אותה שמחה הפשוטה והשטחית של הרחוב, שלוקחים גיטרה ונגנים, זה גם נחמד, כן. אבל באמת יש כאן סוד של בריאת העולם. סוד של בריאת העולם זה סוד הצמצום של בורא עולם, ובורא עולם אומר לכל אחד ואחד, יוסי, יש כאן יוסי? אין כזה דבר שאין כאן יוסי. אני צריך אותך, יוסי. אני צריך אותך. ואם אדם מרגיש את זה, הוא אומר, וואי, ברוך השם, יש משמעות למציאות שלי. יש משמעות לעצם הקיום, לעצם החיים. ואם אני לא הייתי, אז היה חסר משהו בעולם. זו הרגשה שהיא בעצם באה מהמציאות הזו של שמחת בית השואבה. בזה, זה האמירה של הלל. עכשיו, מתוך כך, אדם מרגיש שיש משמעות לרצונות שלו. ומתוך כך הוא גם מרגיש שלא רק עצם המציאות שלי שאני חי יש ערך לרצונות שלי, למחשבות שלי, לעשייה שלי. עכשיו האדם יכול להבין שכשאני עכשיו רוצה ומבקש, יש לזה משקל. למה יש לזה משקל? כי בורא עולם באופן כללי, עצם המציאות שלי בעולם, יש לזה ערך. ממילא אני יכול לבוא לבורא עולם ולהגיד, אושנה, תחשבו, זה מיד אחרי ההלל. ההלל זה הרגשת השמחה. נכון? לוקחים את ארבעת מינים, הרי ארבעת מינים זה ידוע, לאחל את כל עם ישראל, כן? טעם וריח, אין טעם, כן, יש טעם, אין ריח וכו'. כל ארבעת מינים. והרגשת, יש את אמירת ההלל, שהיא הביטוי הגדול של השמחה. מתוך כך אני מסוגל בכלל לבוא לקדוש ברוך הוא ולהגיד, אתה רוצה ישועה? הושענא, למען מי? למענך. אבל אני מסוגל להגיד שאני רוצה. כי זה מה שמורה העולם מצפה מכל אחד ואחד מאיתנו. וזה האדם מרגיש כל יום ויום בחג הסוכות. הושענא, למענך. אבל גם אני מרגיש, אני מרגיש שיש משקל לרצונות של, של כל אחד ואחד מאיתנו. הרצון שלי יש לו משקל. אני רוצה גאולה, אני רוצה גשמים בעזרת השם. אני רוצה מקדש. והייתי אומר דבר כזה, כאשר אדם לא נמצא בסוכות, אין לו את העוצמה להגיד הושענא. יכול לבקש, תפילה, יש תפילה ויש הושענות. זה קומה אחרת, למה? תפילה, אדם מתפלל, איך אומרים, מדבק בבורא עולם, זה קומה אחת. כל השנה אנחנו רוצים, אנחנו מבקשים, אנחנו מתפללים. אבל זה עדיין, אדם לא נמצא בהרגשה הזו שיש משקל כל כך כבד לרצון של האדם. פסגת התפילות של כל השנה זה ההושענות של סוכות. כי אדם בא מתוך שמחת החג. שבו הוא מרגיש כמה משקל עצום יש לכל דבר במציאות שלו, לרצונות שלו, להבנות שלו. אז הוא בא ואומר, אני, כן, יש משקל, כשאני אומר הושענא, זה פועל. כן, זה פועל. אם כל השנה אנחנו, כל השנה אנחנו אמורים להרגיש את זה. אבל כל השנה לפעמים יש חולשה, טוב, מתפללים, מתפללים, פחות מרגישים. אבל כאשר אדם בא מתוך שמחת החג, הוא אומר, כן, הישועה הזו היא צריכה לפעול. כי זה מה שבורא עולם מבקש ממני, שאני ארצה את הגאולה, וככל שאני ארצה יותר את הגאולה, וככל שאני ארצה יותר ברכה ויותר גשמים, אז זה יפעל, כי זה בדיוק סוד השותפות שלנו עם בורא עולם. בורא עולם אומר, אני יכול לתת גשמים, בלעדיכם אני יכול לתת גשמים, אבל אני, למי הוא בעצם מורה לנו את מפתח לגשמים? תלוי בכם, תרצו גשמים, יהיו גשמים, לא תרצו גשמים, לא יהיו גשמים. כן, מצמצם את עצמו, הוא תולה את עצמו בבני אדם. הרי עכשיו, עכשיו אנחנו הרי נידונים, אבל אנחנו נידונים עכשיו על המים. הגשמים זה בכלל, כל המציאות שלנו היא סביב, סביב הגשם, כן, אחרת אין לנו שום מציאות. אולי מתוך כך אנחנו יכולים להבין את המציאות של הושענא. כן, מהי בעצם המציאות של אמירת הושענא? יש פסוקים מאוד ידועים בתפילה שאנחנו אומרים, מקום מספר 4. אנחנו אומרים, לא רק בסוכות, אולי אני נקרא ביחד, השם צבקות עמנו, נשגב לנו, אלוקי יעקב סלע. השם צבקות אשרי אדם, בוטח בך. השם הושיע, המלך יעננו, ביום קורא. כאן בעצם הביטוי ישועה, יש כאן, הביטוי השם צבקות, הביטוי השם הושיע המלך יעננו ביום קוראנו, כאן הרב קוק יש לו הסבר מאוד מאוד חשוב לנושא הזה של הרגשת הישועה, הרגשת המשקל של אמירת השם תושיע אותם. נקרא ביחד את הפסקה בעולת ריח, אומר הרב ככה, השם צבקות, אשרי אדם בוטח בך. אחר כך השם הושיע, שני שלבים. שלב ראשון, אשרי אדם בוטח בך. שלב שני, השם הושיע המלך יעננו ביום קוראנו. לפני שניכנס למה שהרב אומר, נגיד דבר כזה. נכון שאנחנו עכשיו בחג מבקשים ישועה, אבל זה לא מתוך עמדה של חוסר ביטחון והרגשה של טוב, אין, אני בצרות, תעזור לי בורא עולם, מה אני אעשה, אין לי כלום. לא. זה בא מתוך הרגשה של ביטחון בגאולה. של ביטחון גמור בישועה. זה לא בא מתוך הרגשה של פירוק. כאן הרב, הפסקה הזאת מסביר, איך שבעצם, אם אדם אומר, הנה בעזרת השם, מחר בבוקר, נגיד, אושנה, 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 מתוך הרגשה ששמחת החג, או בתאריך הרב מסביר את זה, אז זה באמת הרגשה של, אני בטוח שהתפילה הזו תפעל. אני בטוח שהגאולה בו תבוא. זו הרגשה שאדם בא עכשיו, בעזרת השם, לתפילה הגדולה של בעזרת השם, מחר בבוקר. אומר הרב, א', השם צבקות. זה ביטוי מאוד מיוחד. לא השם, צבקות. מה הביטוי של הצבא? מה הביטוי? צבקות, מה מזכיר לנו איזה ביטוי? צבא. הרי מי הצבא של השם? מי הצבא של השם? אז יש אפשר, חושבים שהמלאכים. כן, המלאכים. אבל באמת, השם צבקות, הכוונה שלא רק השם פועל בעולם, אלא השם יש לו חיילים. ומי הם החיילים שלו? לא רק חבדניקים. כן. מי עם החיילים שלו? לא רק עם ישראל? כולנו. דיברנו על הסוד הזה. אומר הרב, השם צבקות! אם אתה מרגיש שהשם צבקות, כלומר, זה לא רק השם פועל בעולם, יש לו כוח, הוא פועל. אומר הרב, זה הרגשה של גויים. הרגשה של הגויים, שיש איזה כוח אלוקי, הוא פועל, אז צריכים להיזהר ממנו. כן, ואני, איכשהו צריך לסדר עם בורא עולם. עם ישראל מרגיש שותף עם בורא עולם. זה הביטוי השם צבקות. שון צבא. אומר הרב, נקרא את הדברים האלה כי זה דברים מאוד מאוד חשובים לכל השנה, אבל ביוחד ממש לעכשיו, אומר הרב, לעומת ההכרה הקאה, כאן הרב מדבר על תפיסת עולם הלא נכונה, תפיסת עולם הגוית, לעומת ההכרה הקאה, שיש כאן תפיסת עולם לא ברורה, הבאה מתוך הסיקור החילוני או החולוני, זה אותו דבר, חולה, חילוני, כן? על הכלל של ההוויה כולה, שמצידה בא הייאוש ורפיון לכל פרט. איזו הרגשה, הרגשה דמונית, גם כל התפיסה האלילית והנוצרית, שיש כוחות מפחידים, שהם פועלים על העולם, ואדם צריך לרצות את האל, כל התפיסה הזאת, של כוחות עליונים, שכל מה שאני צריך לעשות זה להסתדר עם האל, מהרב, זה מביא ייאוש ורפיון לכל פרט. לחשוב שעובד כל אחד על עצמו, וצולל הוא בתוך אבק דק בים הגדול של המציאות הכללית. ומחרות, אם אני דתי, אני סמרטוט. אם בורא עולם קיים, אני אפס. אגב, זה האסלאם. דרך אגב, האסלאם מאוד קיצוני זה. של האסלאם, האדם, חיי אדם משמעותיים, משהו? מה? אללה הוא ואנחנו אפס. זה שיטת עולם, זה תפיסת עולם רצינית שם. זה, כן? אז אומר הרב, זה גם מביא לייאוש. וזה גם אומר, מביא את האדם, זה שבכלל הוא לא מאמין בזה שאם הוא יבקש ישועה מבורא עולם, זה לא עושה שום דבר. הרי בורא עולם עושה הכל, הוא בורא, הוא יכול להפוך את העולם ולעשות רעידות אדמה בבת אחת, ולהפוך ימים, ולהפוך... מה זה בן אדם? זה כלום, אין לו שום משקל במציאות שלו. והרב, במתפיסה כזו, הייאוש אוכל בכל פה. אין שמחה. באמת כל התפילה אצל הדתות האלה זה תפילה של כניעה. אין בקשות. מישהו יכול לקחת את התרגום של האסלאם ותרגם את זה. אין בקשות. תן לי ככה, תן לי ככה. כל התפילה עניינה ביטול כלפי בורא עולם. מה התוצאות של זה? ייאוש ורפיון לכל פרט. למה הרב מדגיש כאן לכל פרט? בסופו של דבר אדם אומר שאין משקל לחיים שלי. אלא אם כן אני אתאבד וזה אולי מישהו ירצה, כן? אין משקל לחיים, שום דבר. מהרב, במציאות כזו, של חשיבה כזאת, לחשוב שעובד וצולל בתוך אבק דק בים הגדול של המציאות הכללית, והמון כוחותיה האדירים. זאת אומרת, ככל שאני יותר דתי, מה אני מבחינתי? ענווה, נכון? יכול אפשר גם לחשוב, מה אומר ענווה? אין משקל למה שאנחנו עושים. אומר הרב, במציאות כזאת, אין ביטחון מהשם, אין שמחה, וגם אין תפילה. גם התפילה היא לא אמיתית. אתה לא יכול לבקש אחר כך השם הושיע. למה מי אתה שבקש השם הושיע? מה המשקל של הדיבור שלך? אין שום משקל הדיבור שלך שאתה אומר השם הושיע. אומר הרב, לעומת ההכרה הזאת, אומר הרב, ממשיך הרב ואומר, בא הכרת הקודש של עם ישראל, המביטה על הגודל הכללי מתוך המרחב של דעת אלוקי ישראל. כאן הרב רומז לנקודה הזאת שהתפיסה המורכבת שבורא עולם יוצר הכל, כוחו יכול להפוך הכל, בבת אחת יכול להפוך את כל העולם. אבל זה לא גורם שאנחנו נהיה פחדנים. אנחנו אין לנו איזה תפיסות עולם כזה שיש שדים כאלה, שחורים, שהופכים את העולם. לא. אנחנו מאמינים שבורא עולם נותן לנו, נותן ערך למציאות שלנו. אומר הרב, בא הכרת הקודש המפתיעה על גודל הכללי מתוך המרחב של דעת אלוקי ישראל, אדון הצבקות. מי הצבא שלו? מי הצבא שלו? כולנו. ודווקא מתוך גדולת המפעל אשר אין קץ לרוחבו, ברור שאנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא כל יכול ויכול להפוך את העולם ויכול לעשות רעידות אדמה. אומר הרב, אשר אין קץ לרוחבו, גודלו, עומקו ועוזו, משתקפת היא התכונה המאשרת. מלשון מה? כתוב, השם צבקות, מה ההמשך של הפסוק? אשרי האדם בוטח מה. מה פירוש המילה אשרי? לשון מה? מאושר. למה הוא מאושר? מה סוד האושר? עכשיו נדבר על שיעור סוד האושר. למה אדם מאושר? כי הוא מרגיש קשור למי? לבורא עולם. אם השם צבקות, אז אשרי אדם. אם השם לא צבקות, אין אשרי אדם. אדם לא מרגיש מאושר. אם הוא מרגיש בריאה שהוא מגיע לתפיסה אמונית שיש בורא עולם, מתחיל להתייאש. אבל כיוון שהשם צבקות, אז אשרי אדם. ומתוך כך מה אפשר להגיע מהמשפט הבא? בוטח בך. כי אם אני מרגיש שותף, אז נכון. כשאני אומר בוטח, זה לא שאנחנו עיוורים טוב, אין בעיות, אין צרות, אין מחלות, מה פתאום. אבל אני, יש כאן מהלך של בורא עולם. מהלך ארוך, מהלך מורכב, מהלך עם עליות וירידות. אבל אני נמצא יחד עם בורא עולם במהלך הזה. במהלך המוצלח הזה. שיש בו עליות ויש בו ירידות. אבל אני נמצא בתוך המהלך המוצלח הזה. לכן אומר הרב, משתקפת מתוך התפיסה הזאת, היא התכונה המאשרת את כל פרט. מה פירוש המילה את כל פרט? לא רק את עם ישראל. כל אחד ואחד מאיתנו מרגיש מאושר. כי הוא מרגיש שותף עם בורא עולם בעשייה הזו. בכל דבר ודבר שקורה במציאות, אני מרגיש שותף. בכוח מציאותו, באחדות הגדולה של כל הכלל כולו. החסין בכוח ומאוחד באחדות מקור ההוויה. אומר הרב, זה הסוד של השם צבקות אשרי אדם מותח בך. מה המשך הפסוק ואומר? מה המשך הפסוק? השם מושיע. המלך, אז אני יכול להאמין שהשם מושיע. המלך יעננו ביום קורנו. אם אין השם צבקות, אין השם מושיע, ואין המלך יעננו ביום קורנו. מה השם בכלל צריך להקשיב לך? מה המשמעות של הרצונות שלך והבקשות שלך? אבל אם אתה נמצא בהרגשה של השם צבקות, אשרי אדם בוטח בך, אז השם מושיע, המלך יעננו ביום קורנו. כיוון שהזמן קצר, אז רק זה היסוד שהרב כאן מסביר, זה הרגשה של בקשת הישועה. אני יכול לבקש ישועה מתוך השם צבקות. אולי נחזור למקום מספר 3. אומר כאן הרב, נחזור למקום מספר 3, זה הגמרא שמסבירה מה היה הלל היה אומר. מה היה הלל אומר, היה אומר ככה, אם אני כאן, הכל כאן. ואם איני כאן, ואם אין אני כאן, מי כאן? אומר הרב שפת אמת, מקום מספר 3. ונראה עוד לפרש כפשוטו, שאני זה הלל, אבל כן, ממש הלל. אם אני כאן, הכל כאן. תחשבו שהדבר הזה הוא מהפכה רגשית לכל החיים, זה לא דבר קטן. אומרת, זה הרגשה של לקיחת אחריות על החיים שלי. שיש משקל לכל מעשה, כל עירת שמיים של הלל, כל הלימוד תורה שלו, כל המידות שלו, באו בתוך ההרגשה שיש משקל עצום לכל מעשה קטן שלו. אדם הולך ואומר, יאללה, הרי מה זה משנה, הפה שלי זה פה קטן. אפשר לדבר דברים רעים, למה לא? מה? בסדר, אמרתי לשון הרע, מישהו מזדעזע מזה? מה? אפשר לדבר ככה, אני רגע מענב, נכון? כל אדם מרגיש על עצמו שהוא גם מענב. אז מה זה משנה? אני אגיד ככה, אגיד אחרת, יעשה פעולה כזו, יעשה פעולה אחרת, מה זה משנה? כל עירת שמיים של עמידות וקדושת הדיבור וקדושת המעשה וקדושת הראייה וכל החיים של הלל באים מהמשפט הזה. אם אני כאן, הכל כאן. כלומר, יש משקל לכל פעולה ופעולה שאני עושה בחיים. אומר הרב, אומר שפת אמת, סליחה, ועוד נראה לפרש בקום מספר 3 כפשוטו. כן. נכון? אבל אתה צריך להרגיש. ככה אתה צריך להרגיש. ככה, כן, בורא עולם, כל אחד צריך להרגיש בשבילי נברא עולם. זה השמחה. זה סוכות. זה עשייה. הרי כל סוכות זה עשייה, דיברנו על זה. אתה בונה סוכה, אתה עושה. אתה לוקח, אתה שותף עם בורא עולם. אתה לא יכול להגיד, טוב, אני אעשה בטלנות כזו. כן, יאללה, מה זה משנה, אני אעשה ככה, אני לא אעשה. לא! יש לך, אתה לוקח אחריות, אתה שותף עם בורא עולם. מה? הכל כאן זה בורא עולם, זאת אומרת, ההצלחה של בורא עולם תלויה בי. כיפשו אותו, אדם קם בבוקר ומרגיש שההצלחה של בורא עולם, הצלחה של עם ישראל, הצלחה של העולם, תלויה בו. לכן כאן אומר השפת אמת, ונראה עוד לפרש כפשוטו, כשאמר שבני ישראל במקדש, יש השראת שכינה, עוד פעם. בעצם, השראת שכינה של בית המקדש תלויה בכל אחד ואחד שמגיע להר הבית. כן, יהודי מגיע, לא יודע, גר איפה ארץ ישראל הייתה בתקופת הלל? אקו היה, חצי אקו, כן. יהודי אומר, מה עכשיו אני אטלטל את עצמי מאקו לארץ ישראל? כמה ימים? זה 3 ימים הליכה? יותר. מה זה משנה, אני אבוא, לא יבוא? אומר הלל, האמירה, הוא היה צועק כזה ברמקול, אם היה רמקול הוא היה צועק. כל יהודי ויהודי, אני צריך אתכם כאן, בורא עולם אומר, אני צריך אתכם כאן. תשקיעו זמן, תלכו עכשיו 10 ימים ברגל ותבואו לבית המקדש, כי רק אם אתם נמצאים יש שכינה. וזה לא נגמר רק בחג הסוכות בעליית הרגל, זה כל החיים. אדם מתלבט אם לקום בבוקר. מה הוא צריך לשמוע? מה הוא צריך לשמוע את אמירה? אם אתה לא כאן, אם אתה עכשיו משיך לישון, לא, אין בורא עולם, בורא עולם צריך אותך. בורא עולם צריך אותך. לא, זה לא העונש, זה לא העונש, זה הפוך, זה הרגשה רוממות. זה הרגשת השמחה הכי גדולה שיש. אתה שותף, יש לך שותף, בורא עולם מרוצה את השותפות שלך, את העשייה שלך, את המחשבות שלך, את הרצונות שלך. כן, השם צבקות, דיברנו על זה, נכון? השם צבקות. מתוך כך, השם הושיע מלך עלינו ביום קוראינו. אומר השפת אמת, כשאמר שבני ישראל במקדש יש השראת שכינה, כאשר אנו רואים שגלינו משם המקום חרב, מעניין. יוצא, מה קרה לחורבן הבית? מה גרם לחורבן הבית? כשעם ישראל לא נמצאים, אז אין שכינה. ברור, וזה ההרגשה של הולכים לירושלים. זאת אומרת, אנחנו, מי שהולך עכשיו נגיד לכותל, מה צריך להרגיש? הרגשת אחריות, הרגשת שותפות. צריך יותר ללמוד תורה, צריך יותר להתחזק. כדי שבית המקדש ייבנה עוד תורה, עוד מידות, עוד תפילות, עוד בן אדם לחברו, כן? זו הרגשה שאנחנו הולכים איתה לכותל, להר הבית, כן? למציאות של המקדש והשכינה. לכן אומר כאן השפת אמת, כמו שכתוב, ולא ריבית ממחיריהם. הכוונה, באמת, הסיבה שהקדוש ברוך הוא בעצם לא משרה שכינתו, זה בגלל שעם ישראל לא נמצא. ובשמחת בית המקדש ראו בני ישראל אשר הם הכלים המיוחדים להשרות השכינה בבית המקדש. עכשיו אנחנו יכולים להבין שהושענא רבה זה הפסגה של השמחה של כל סוכות. למה? ככל שאנחנו יותר שמחים אנחנו יכולים בכלל לבקש. למה? כי אם אדם עצוב לא יכול לבקש. כי אם אתה עצוב, סימן שאתה מרגיש שאין שום משקל למציאות שלך. ואם אין שום מקרה הרצינות שלך, הבקשות שלך הן לא בקשות. סתם. אדם סתם אומר, הושענא, 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 הושענא. ככל שהוא מרגיש שיש משקל, המציאות שלו בתור עם א', כעם שלם, ואני כחלק מהעם הזה, יש לי רצונות ויש לי שאיפות, ואני מחבר את הרצונות שלי לקדוש ברוך הוא, אז אני יכול לבקש. ופסגת השמחה של חג הסוכות, מתי זה? הלילה, מחר בבוקר, כן, כתוצאה של כל השמחה של כל הימים האלה, אנחנו מסוגלים לבקש ולבקש ולבקש, כי זה מה שבורא עולם רוצה מאיתנו. תהיו שותפים איתי בכל המפעל הזה של בניין העולם. אחרי שיש הדבר הזה, אפשר להיכנס לשמחת תורה. הרי שמחת תורה, ידוע ומפורסם, ששמחת תורה, איזה תורה? איזה לוחות מדובר כאן? לוחות ראשונים או שניים? שניים, נכון. אומר, באמת, אומר שפת אמת, שעיקר שמחת התורה, זה שמחת התורה שבעל פה. יש תורה שבכתב ויש תורה שבעל פה. תורה שבכתב, עיקר עניינה, עיקר עניינו, זה בעצם הלוחות הראשונים. שאז לא היה הפרדה בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה. אבל לצערנו היה חטא העגל, וכן היום כיפור, כל התהליך שאנחנו עוברים, ועם ישראל קיבל את הלוחות שניים, מתי? ביום, ביום כיפור. אומר השפת אמת, עכשיו השמחה הזו, היא השמחה שאנחנו מקבלים תורה מתוך סוכות. מה הכוונה? אחרי שאנחנו מבינים שיש ערך לחיים שלנו ולרצונות שלנו, אנחנו יכולים להיות שותפים עם בורא עולם, המפעל הכי חשוב, יש הרבה מפעלים. לבנות את ארץ ישראל חשוב?
חשוב.
כלכלה חשוב?
חשוב.
אבל יש פרויקט אחד שאנחנו שותפים עם בורא עולם, שזה הפרויקט. לבנות את האמת. ביחד עם בורא עולם, זה פלא פלאים. הרי תורה, תורת אמת. זה תורה של מי? לכאורה. לא רק לכאורה. של בורא עולם. איך אנחנו, בני אדם קטנים, יכולים להיות שותפים עם בורא עולם בבניית העולם? בניית התורה. אבל זה פלא. תורה שבעל פה יסוד גדול, שבעצם היא אומרת דבר כזה. כן, עם ישראל יש לסגולה, לא רק, איך אומרים, לדקלם את התורה, אלא לבנות את התורה. אל תקרי בנייך, מה ההמשך? לבונן. פלא פלאים, זה סוד התורה שבעל פה הוא סוד עצום, שאי אפשר להבין אותו בלי סוכות. זה פלא פלאים. בעזרת השם, הנה עכשיו אני מדבר על רפואתו של הרב חיים עובדיה, מה? בן ג'ורג'יה. הנה, זה בעזרת השם רפואה שלמה. קרוב, הנה, בלילה הזה התחזק. אז הנה, רואים, תדעי חכם. זה לא רק שהוא יודע הרבה דברים, זה כוח של עשייה, כוח של, כן, את כל התורה שהוא לומד מתוך ענווה, מתוך הקשבה לרצון השם, הוא יוצר, הוא עושה, הוא שותף עם כל, את כל ההיגיון שלו, את כל הכישרונות שלו, כן, הכישרון האנושי נפגש עם הכישרון האלוקי, זה פילי פלאים, זה התורה שבעל פה. זה לא רק כישרון אלוקי ואנחנו מקבלים, אלא יש כאן שותפות גמורה. צריך לדעת, אז מוער השפת האמת, עיקר, הנקודה שאנחנו שמחים בשמחת תורה זה מתוך התורה שבכתב, אנחנו נפגשים בעיקר עם הנקודה, עם סוד התורה שבעל פה. אחרי שאנחנו נפגשנו עם השראת שכינה ועם החיבור של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא בחג הסוכות, והגענו לפסגה של באמת עכשיו הושענא רבה, שכל בקשת הישועה היא גם המקום הזה, שיש משקל לרצונות שלנו ולבקשות שלנו, זה הלילה הזה, זה ליל החתימה, כי החתימה זה בעצם, הייתי אומר, הבירור הכי, הכי גדול והכי נעלה שיש לעם ישראל, כמה עם ישראל קשור לבורא עולם, זה פסגת הימים, הלילה הזה. מתוך כך אפשר לשמוח בשמחת תורה. זה משמעות, למה שמחים בשמחת תורה? מישהו שמח כשיש לו, קיבל ספר חוקים, מישהו ראה ש, כן, שיש ספר חוקים, אתה שמח בזה? אתה לומד ספר חוקים, עושה מבחן והולך. שמחת התורה באה מתוך זה שאנחנו נפגשים עם האמת האלוקית, וזה מפגש מחיה, זה מפגש של שותפות. אז בעזרת השם אנחנו מתוך שמחת תורה ומתוך ליל הושענא רבה, ליל בקשת המחילה והחתימה, נגיע בעזרת השם לשמחת תורה, שמחה עצומה בקבלת התורה, ונקבל עצמנו תורה, ובעזרת השם, ומתוך כך נגיע לגאולה שלמה במהרה וימינו אמן.